שלום לכם, תודה שאתם איתנו בחיים חדשים, סדרת השיחות הלימודיות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום ניצה מזוז.
שלום.
ואנחנו שמחים ללמוד איתכם ביחד מהרב לייטמן, איך אפשר לבנות את החיים שלנו כאן בישראל, כמו משפחה אחת, שכל אחד יקום בבוקר, ירגיש שכל מי שנמצא סביבו, בעדו, לטובתו, אוהב אותו. וכך כולנו. ולבנות את החברה הזאת כאן, כחברה שבה כולנו, משפחה אחת, זה החזון שמציג הרב לייטמן לחברה הישראלית, ואנחנו מאוד מאוד רוצים לאמץ את החזון הזה בחום ולהפוך אותו למציאות היינו. איך עושים את זה? וכל פעם אנחנו מנסים ללמוד מהרב לייטמן מזווית כזו, מזווית אחרת, מה זה אומר להיות כמו משפחה אחת. והיום אנחנו רוצים ללמוד מה זה להיות כמו משפחה אחת, דווקא על דרך השלילה, מה שנקרא. אז הנושא שלנו להיום הוא סדום ועמורה. סדום ועמורה מסמלת עבורנו חברה, שהיה בדיוק ההפך ממשפחה אחת. נרצה לברר מה היה שם בדיוק, מהם היחסים החברתיים שהגיעו בשליליות שבהם לפסגה של הרוע האנושי. סדום ועמורה מסמלת לנו באמת את שיא הניכור, חוסר האכפתיות, חוסר ההתחשבות, חוסר התמיכה הדדית בין אנשים. ונרצה להבין מה זה כדי לראות מה היום מתוך החיים שלנו כדאי לנו לפלטר החוצה, ולקחת אותנו אל חיים חדשים. הייתי רוצה ככה כרקע, כמצע לדיון שלנו, לספר לכם כמה דברים שהיו בסדום ועמורה, מתוך החומרים שמצאנו בהכנה לתוכנית. אז קודם כל אומרים שבסדום, הדבר המאפיין הבולט ביותר זה שלי שלי ושלך שלך. שלי שלי, שלך שלך, אתה פה, אני שם, ואל תתקרב אליי. אם זה היה נשאר ככה מלא, אלא שזה בא לידי ביטוי בזה שבסדום היה אסור לעזור, היה אסור לגרום טוב למישהו אחר בשום מצב. מה שנקרא, זה נהנה, אחד נהנה והשני לא חסר, לא מפסיד מזה שום דבר, היה פעולה שהיא הגיונית, אבל בסדום היא הייתה אסורה. ואם גילו שמישהו במשהו עזר לאחר, גרם לו טוב כלשהו, תמך בו, אפשר לו ליהנות מהחיים באיזשהו אופן, היו מתייחסים אל זה בצורה השלילית ביותר. יש סיפור אחד מדהים על שתי נערות שנפגשות ליד המעיין, באות למלות מים בקד מהמעיין, ואחת רואה את חברתה ורואה שהפנים שלה ככה נפולות, אומרת מה קורה? היא אמרה, אין לנו מה לאכול בבית. אין לנו מה לאכול בבית, ובגלל שבסדום אסור לעזור אחד לשני, אז הם עשו בהסתר, הם החליפו את הקדים, היא נתנה לה בקד שלה קמח, והיא נתנה לה את הקד עם המים. הדבר התגלה, מה עשו בסדום? בסדום כמו בסדום, הוציאו את הנערה להורג. למה היא סייעה למישהי אחרת? יש עוד הרבה סיפורים שאולי אני אביא אותם בהמשך התוכנית, אבל השאלה המתבקשת היא, מה אתה יכול ללמד אותנו, לספר לנו, על האווירה החברתית שמאפיינת את סדום ועמורה, כסמל ליחסים המנוכרים ביותר שיכולים להיות בין בני אדם?
אם אנחנו מנתקים קשר בין בני אדם, זה פשוט אין דבר יותר גרוע. אם הקשר יהיה רע, שזה אסור היה בסדום, גם רע אסור לך לעשות לשני, גם טוב אסור לעשות לשני, אלא נתק, אין יותר גרוע. כי רע בסופו של דבר יתגלה כדבר שבלתי נסבל, שבסופו של דבר ניזוק גם כן מי שעושה ומי שמקבל ומי כלפי מי שנעשה, ובסופו של דבר מביא את האנשים להתקשרות. כמו אחרי מלחמה, אז יש פיוס, יש שלום, יש השלמה וכן הלאה. כן, כמו תמיד בין בני אדם, שאנחנו רואים שהדרך לתיקון היא תמיד מלווה בכל מיני פעולות כאלו או אחרות, אבל קשר. גם אומרים שאפילו שאנשים מתנגשים זה עם זה, כמו במשפחה. אז יש כך וכך, אבל על ידי זה דווקא הקשר מתחדש, הוא מתעמק, מבינים זה את זה, נכנסים זה לזה, זה לתוך זה, ככה. זה מביא לשיפור המערכת. או בדרך טובה או לא כל כך טובה. אבל לשיפור המערכת בסופו של דבר. מה שאם כן סדום, זה מצב מת. לכן זה נציב מלך, ששת לוט הפכה להיות לנציב מלך. לכן זה שדבר כזה אי אפשר לעשות עמו כלום, רק ממש להפוך אותו. כן? שיש הפיכת סדום. שאי אפשר לעשות עם המצב הזה שום דבר. אם אין קשר בין בני אדם, זה המצב הכי גרוע. לכן אנחנו רואים שמאז והלאה העולם הוא מתחיל להתקדם בקשר, אמנם של קשר הרע בין בני אדם בדרך כלל, אבל בכל זאת, זאת ההתפתחות שלו. מצב של סדום זה לא, ללא התפתחות. הוא נמצא בניגוד למערכת הכללית שהיא אינטגרלית, גלובלית, ששם הכל קשור זה לזה בצורה טוטלית, ממש, ואז האנושות חייבת גם כן בסופו של דבר בהתפתחותה להגיע לאותו המצב, לאותה הצורה, שכולם קשורים זה לזה בצורה שאין דבר כזה, מגלים שאם אני עושה משהו, זה בטוח משפיע על כולם, וכך כל אחד על כולם. לפי ההתפתחות שלנו כלפי הטבע, אנחנו כל פעם מתפתחים לצורה שאנחנו יותר ויותר מקושרים, מגלים את עצמנו יותר ויותר מקושרים. לכן סדום הוא מביא דוגמה שהוא עוצר את ההתפתחות האנושית, ולכן אי אפשר להסכים עם זה. הצורה הזאת היא הכי גרועה. כי אפילו בדרך רעה לא נתקדם לקשר, לא נתקדם לאיזון עם הטבע. זה מה שמהווה סדום, ולכן הדבר הזה הוא לא קיים. זה פילוסופיה שלמה, שאם אני בעצם רואה שהטבע שלי הוא רע, ומה שאני עושה, בסופו של דבר אני גורם רע לכולם, בוא נעשה כך שאנחנו לא נגרום שום דבר לשני. לא נגרום שום דבר לשני. לא טוב ולא רע. אלה אני בשלי, אתה בשלך, ונתק בינינו. זה כנראה שהכי טוב. אם אנחנו לא יכולים להשתמש בטבע שלנו כמו כטוב, בוא לא נשתמש בו בכלל, כי בשביל מה לנו ללכת על הרע? כן? זאת אומרת, יש כאן איזה מין ההטייה כזאת, מאוד הגיונית כאילו, כן? נפריד בין בני אדם וזהו. אבל מפני שזה נגד תוכנית הכללית, והמטרת הבריאה להביא את המין האנושי לאיזון, שכל הטבע הוא נמשך לאיזון, רק אדם צריך להגיע לאיזון הזה בהכרה עצמית, בהבנה וברצון, אז ודאי שסדום הוא נותן לנו דוגמה ההפוכה מהתהליך, אפילו גישה רע לתהליך, בכל זאת מביאה אותנו בסופו של דבר לטוב. בכל מצב שהוא מקדם קשר בין בני אדם, אפילו קשר הרע, הוא בסופו של דבר מוליד משהו טוב.
זאת אומרת שבתוך מערכות יחסים, סדום זה בעצם מצב שאין אינטראקציה בכלל, יש ניתוק, ניקור, והקשר למעשה הוא סוג של קשר מת, ושום כן. דבר לא יכול להתפתח ממנו.
נכון.
זה בעצם המצב. זה נכון, הרבה פעמים אנחנו יודעים שגם בין אנשים, אנחנו תמיד אומרים, אינטראקציה שלילית עדיפה על חוסר אינטראקציה בכלל.
נכון.
כי חוסר אינטראקציה זה בעצם מוות כן. של קשר.
אנחנו רואים את זה בבית. אחד לא מדבר עם השני. אז אפילו שנכנסים בקסח ביניהם, זה יותר טוב ממה ש...
שתיקה רועמת, כן. שאין שום קשר בכלל.
אנחנו לא יכולים לסבול את זה. יותר טוב, מרגישים שיותר טוב לנו אם אנחנו ניקח, נתקדם בוויכוחים, נתקדם באיזה מין ככה, מריבות. בזה מרגישים זה את זה. מזה באמת אנחנו רואים עד כמה שיותר קל להפוך את זה לדברים הטובים. מה שאם כן, הניתוק הוא ניתוק. אין ממנו שום תוצאה.
סדום קונתה כעיר חטאים, עיר חטאים, שאנשים עשו במעשים רעים. מה המשמעות של זה?
מה הם עשו רע לשני? הם רק לא התייחסו אחד לשני. זה נקרא שעשו...
חוסר התייחסות.
כן, חוסר התייחסות. זה הרע הגדול ביותר. כי הוא רע בתכליתו. ובאמת, שחיו טוב, חיו יפה, אבל אז למה מגיע להם להפוך את הכל? למה הצורה הזאת צריכה להיעלם? כי בצורה כזאת אדם יכול לחיות, ולחיות באמת טוב, אבל לא להגיע למטרה. לא לפי תוכנית הטבע.
אתה מדבר על זה שחיו טוב בסדום, ויש באמת תיאורים מדהימים לשפע שהיה שם. מסופר שלא היה שביל בסדום שלא היו בו שבעה אילנות, זה למעלה מזה, כל אחד יותר גדול מהשני. או שמישהו היה מוציא משהו מהאדמה, הכל היה בשפע, המזון היה בשפע, היית מוציא איזה ירק מהאדמה, עם האפר שהיה יוצא איתו היה זהב. זאת אומרת, האדמה הייתה מפיקה הכל, אבנים טובות, מרגליות, ואז השפע הזה העצום, שכנראה היה אז המקום העשיר ביותר בעולם, האנשי סדום אמרו, אם ככה, אם פה יש הכל, והכל בשפע, והאדמה נותנת לנו כל טוב, למה לנו לקבל אורחים? למה שיבוא מישהו ויהנה מהחפלה, מה שנקרא? יש לנו פה כל טוב, אנחנו יושבים על השיבר, אוצרות הטבע בשפע, מה שלא תרצה יש, לכן לא טוב שיבואו לפה אנשים ויקחו משלנו, ואז...
זה לא בגלל שיבואו ולא טוב, זה שאנחנו נתחיל להתייחס לאחרים, לזולת. שאם יבואו, אז נכנסים לקשר איתנו. אנחנו בעצם צריכים להישאר במצב שהוא מלח, כמו נציף מלח. אנחנו לא מתייחסים לזולת במאומה, בכלום. מי שמאפר באיזושהי צורה את החוק הזה, אנחנו פשוט חייבים להשמיד אותו. זו פילוסופיה של החיים, היא עמוקה מאוד. היא מתבססת על ידיעת היצר הרע. שאנחנו לא משתמשים ביצר הרע שלנו, ולכן אנחנו עוצרים את עצמנו בכלל להיכנס לקשר כלשהי בינינו.
איך זה הרגיש לחיות בסדום? איך הרגישו אנשים בסדום?
אני אגיד לך, היום החיים שלנו הם במשהו דומים לזה. אומנם שאנחנו נמצאים בקשר זה לזה, אבל כל אחד חי בדירה שלו, כל אחד, אל תיגע בי, אני לא מכיר את השכנים שלי, הם לא מכירים אותי. כל אחד בתוך ככה מקום משלו חי, וכך רוצה לחיות. רק אין ברירה. הטבע הוא נגד זה, ולכן יורד אלינו יותר ויותר במערכת האינטגרלית, ומראה לנו עד כמה שאנחנו בכל זאת קשורים לזה, זה לזה. ועד כמה שאנחנו בונים מערכות בידוד, כן? להיבדל, לבודד את הכל אחד מהשני, אנחנו לא מצליחים. כי המערכת הכללית שכולנו קשורים לכולם, מתגלה יותר ויותר. תראה מה שהיום בעולם עם כל המשבר הפיננסי. עד כמה שהיו רוצים עכשיו להתנתק. כל אחד לחיות בתוך המדינה שלו, בתוך ככה, העיקר לא, אל תיגע בי, אני בך, אני חיה בשקט, בקשר. כולם היו מסכימים לאותו סדום. אי אפשר.
זה כאילו המוטו האנושי, זה כאילו חיה ותן לחיות, עזב אותי כאילו. כן. אתה תחיה אצלך, אני אחיה אצלי.
הסכמה מאוד מאוד יפה, כללית.
נו, אז מה רע בזה? אז למה זה נקרא שיא הרוע האנושי? זה נראה לי שיא השלווה האנושית. אתה בפינה שלך, אני בפינה שלי, ואל תבוא לבקר. נו, מה?
לא.
חלום, מה שנקרא.
חוץ מדבר אחד.
מה?
המגמה. שלטבע ישנה המגמה להביא אותנו לקשר ההדדי השלם. כי איש אחד בלב אחד, מה יכול להיות יותר גרוע מסדום? כלפי המטרה הזאת.
סתום נשמע לי בכלל לא גרוע.
לא.
נשמע גן עדן.
אבל כלפי המטרה, שצריכים להיות כאיש אחד בלב אחד. חברים, אהבת הזולת. זה, הטבע הוא מקדם אותנו לזה.
אבל אנחנו לא רוצים כל כך להיות
חברים. זה שאתה לא רוצה, אני מבין אותך. אבל אין לנו ברירה. ומפני שזה מנוגד להטבע, לכן נעלם. הפילוסופיה הזאת לכן לא קיימת. גם אמנם שהיום אנחנו משתדלים לאמץ אותה כמה שאפשר. היום, אם אתה מגיע לאיזשהו בית משפט ואומר, אני לא נוגע לאף אחד, אני עושה רע למישהו לאף אחד, אני חי את החיים שלי, אני חס ושלום, מישהו מכיר אותי? לא. אני מכיר את מישהו? לא. אומרים לך, איזה אדם, כל הכבוד, לך הביתה. זאת אומרת, אנחנו חיים בצורת סדום, רוצים לחיות בזה, לא כל כך מסוגלים, כי בנינו את החיים שלנו כך שכולנו קשורים זה לזה, אבל בעצם זה הרצון שלנו. לכן הסדום בימינו הוא קיים ממש, וחוץ מזה עוד יותר גרוע מהסדום, כי אנחנו בונים את האושר שלנו על הסבל של הזולת, על זה אפשר להתווכח, עד כמה שאפשר, עד כמה שלא, מענישים אותנו על זה, לא, תלוי עד איזה גבול אנחנו אומרים שאפשר לנצל את הזולת.
הנביא יחזקאל, שהוא מדבר על סדום, הוא תולה את החטאים של סדום, הוא מסכם כאילו מה הייתה הבעיה בסדום, אז הוא מדבר על הזנחת החלשים, שבסדום הזניחו את החלשים, וחוסר מתן צדקה לעניים. מה זה בא להצביע?
לא רוצה להכיר בשום דבר. לא ברע ולא בטוב מה שיש לזולת. אני מתנתק מכל זולת. הוא גובה מרב, אסור לי לעזור לו.
איך אפשר?
מה זה איך אפשר?
איך אפשר?
אתה מבין שהגישה לחיים, אף אחד לא שייך לשני. כמו שיש לך היום. אתה היום רוצה להיסגר בתוך הבית שלך, לסגור את הדלת, עם בריח לכל אחד ברוך השם, כן, סרוגים על החלונות, יש לך בבית.
בוודאי.
זהו, הדלת פלדה?
כפול.
אז אתה נמצא בסדום, אתה גם כן נכנסת את עצמך לבית סוהר, בית סוהר זה כך, אחרי בריח וסרוגים. לא, אתה נכנסת את עצמך לכזה מצב, ואתה לא רוצה להיות קשור לאף אחד. ופתאום באו אליך אורחים. מה אתה טעוס טעסה איתם?
לא פותח.
לא פותח.
ברור.
זאת אומרת, אתה רוצה שהם יעלמו.
אף אחד, שאף אחד לעולם לא ידפוק בדלת. לכל ילד יש מפתח, ללובי, למעלה, שייכנס, אם אין לו, אני אפתח לו, אדם אחר, מעכשיו עד סוף חיי בבניין, אני מקווה שלעולם לא ידפוק. זאת תקוותנו.
אתה רואה?
ועוד אני בטראומה, כי אני בא ממושב, אבל בעיר, ב-15-20 שנה האחרונות שאני גר בעיר, זאת תקוותי.
וזה לא סתם אורחים, זה כאילו מישהו שחלש בהגדרה, הוא צריך ממך משהו, חסר לו משהו.
עוד חסר למישהו שיתפוק לבדלת שהוא חסר לו.
כן.
זה ודאי שלא. כי זה בדרך התיקון. סדום אומרים רק דבר אחד, אני לא מתייחס לזולת. לא לרע ולא לטוב. מה שמגיע לכל אחד מגיע. יש כוח עליון, רע לו, בסדר, יש מישהו שמנהל את המציאות. אני לא שייך לזה. מה אתם רוצים ממני? מי אני? מה פתאום שאני אתחיל לעשות משהו? הבורא מקלקל, או עושה טוב, או עושה רע? אין לי רשות להיכנס לזה. מה פתאום שאני חייב? איפה זה כתוב? אצלי זה תורה כזאת. אני מקבל את הכוח העליון הזה כי קובע את הכל. ואסור לי להשלים אותו, לפי השכל שלי. אם הוא עשה אותו אני, שיהיה אני.
אז שיקימו שם משרד הסעד, לא מבין מה הייתה הבעיה שלהם. שיקימו משרד רווחה, ביטוח לאומי.
למה להתאפל?
מי שאין, לא שילך לשם.
לא, למה להתאפל במישהו בכלל? למה? היו לך מצבים, היו לך כאלה חברות באנושות עוד יותר גרועות. שהיו הורגים את הסכינים, הילדים שלא כל כך, שנולדו לא כל כך בריאים, היו ממיתים אותם. היו לך תרבויות הרבה יותר גרועות מזה.
אז היום מצבנו לא כזה גרוע, קודם כבר הלחצת אותי, אמרת שאני כאילו כמו בסדום, אני לא בסדום, אני רק לא רוצה לפתח את הדלת לאף אחד שאחד לא ידפוק.
כן.
נו, אבל אני כן בעד שיהיה ביטוח לאומי, שיהיה משרד הסעד.
או, ודאי, כי אתה מרוויח מזה. כי אתה מרוויח מזה, לא בגלל שאתה בזה עוזר למישהו.
כן, כי הם לא הופכים להיות נטל עליך, בעצם, החלשים, נגיד.
לא, לא אכפת לי נטל. אם אני סדומי, שימותו, אבל אני לעצמי מעוניין בחברה, שהיא תדאג לי, כן? מתי שאני לא יכול, ולכן אני משלם משהו.
רגע, עוד משהו. שנייה עם הסדומי הזה, אתה אומר שהוא באמת אומר שימותו, ככה הוא באמת אומר לעצמו, ככה בלב שלם הוא אומר שימותו?
כן.
איך הוא יכול להגיד שימותו?
למה לא? אלא, למה אני חייב לדאוג
אין למישהו? אין לו טיפה רגש, טיפה מצפון,
אסור
טיפה...
לו, אסור לו.
מה זה אסור לו?
אסור לדאוג למישהו.
למה?
אפילו שאתה מצטער, זה בעיה שלך, אתה צריך לתקן את עצמך.
זה היה הסיפור עם לוט, שבאו אליו אוהם, ואז כאילו כל השכנים באו אמרו, מה נהיה איתך, אתה מכניס אוהם.
כן.
נו, אז זה נשמע חיים איומים ונוראים בסדום שם.
לא, אלא למה?
בוא ניכנס רגע ללב של מישהו בסדום, מה הוא מרגיש? הוא רואה מישהו רעב, מה הוא מרגיש?
אני בטוח שאתה היום תמצא הרבה כאלה מושבים, כן, או כל מיני כאלה, שאתה רגיל לחיים האלו.
כן,
שמה. שכך רוצים להתקדם בחיים שלהם, להתקיים.
איך?
אנחנו זה גמרנו, לא אכפת לנו כלום מה שקורה. מחוץ לבית שלי, מחוץ למושב שלי, מחוץ לעיר, למדינה, בכלל, לא אכפת לי כלום. לא רוצה להיות קשור לזה. וזה לא נקרא אצלנו רע.
לא, זה נקרא, נניח, אטימות חברתית או חוסר רגישות.
על זה לא יביאו אותי למשפט.
נכון.
זה בטוח.
זה נכון.
זה.
וזאת היא הבעיה? זאת היא הבעיה שאנחנו לא מבינים שזה מה שהורס לנו את החיים, האטימות הזו?
הבעיה היא שאנחנו לא מבינים שהטבע דורש מאיתנו התנהגות אחרת. להיות כולנו מקושרים.
אז כנראה היה מישהו שכן הבין בסיפור, הזכרת אותו קודם, ואז מגיע אברהם. אז יש לנו את סדום שתיארנו אותה עד עכשיו, סיה, לא יודע אפילו להגיד סי של מה. סי של מה? מה זה סדום? סיה מה?
הנתק.
סיה ניתוק, אוקיי. ואז מגיע אברהם.
כן.
אברהם יש לו אג'נדה אחרת, יש לו תפיסת חיים אחרת.
זה ממש, זה משהו ש...
אנטיטז.
שנוי על סדום, ובכלל, מה פתאום שהוא מביא את התורה שלו?
רגע, מה מייצג באמת אברהם מבחינת תפיסת
חיים? מתעורר בסדומי איזשהו רגש לזולת. רחמנות, התחשבות. איך זה?
זאת אומרת, אברהם, שהוא בעצם מסמל את ההתחשבות, את הרחמים, את החסד,
כן.
בא, ומה הוא עושה, להפתעתנו הרבה? הוא בא ואומר לאלוהים, חכה, אל תשמיד את סדום.
כן.
יכול להיות שיש שם 50 צדיקים. ואלוהים אומר לו, לא, מה לעשות, צר לי.
20, 10, אפילו 10.
10, הגיע איתו, 10.
פחות מ-10 זה לא קיים.
יפה, אז בוא רגע, עוד
מה זאת אומרת? כי האם יש לך קבוצה הקטנה ביותר, מניין הקטן ביותר, כן? מניין, שהם יכולים לקיים ביניהם השתתפות הזולת, השתתפות, התחברות, ערבות, משהו, בקנה מידה הכי קטנים, ביכולת, אפילו בנכונות, אולי בכוח ולא בפועל. האם אפשר את זה לעשות? האם יכול לצאת מהנתק הזה, מה שהם בנו ביניהם, האם יכול לצאת מהנתק הזה אי פעם, איזה מין התאמה, איזון לכוח הכללי של הטבע, למערכת הכללית. ואחרי שאין, אז הצורה כזאת היא לא יכולה בטבע להתקיים. אמנם שלפי האגו שלנו, נמשכים אנחנו לזה מאוד.
תגיד, יש לי תמיד שאלה, אולי זה בגלל שאבא שלי רואה חשבון, וגם אני קצת למדתי כל מיני דברים כלכליים באוניברסיטה, שהוא עשה שם את הביזנס של 50, 45, 40, למה עצר ב-10?
כי פחות מ-10.
היה יכול להתמקח עוד 10 פעמים. הגיע עד אחד, שלום על ישראל, כל פעם שאני קורא את הסיפור הזה, אני לא מבין למה הוא נעצר שם.
כי 10 זה מידה המינימלית, שיכולה להיות מותאמת להטבע.
מה פירוש?
שאם ישנם...
מה זה גם בכלל מותאמת להטבע? לא הבנתי גם קודם שדיברת.
כי אם ישנם 10 אנשים, ביחס ביניהם, הם יכולים לבנות כזאת מערכת יחסים, שזה יהיה כמו התוכנה הכללית, התנהגות הכללית של הטבע.
כלומר?
השפעה הדדית. תמיכה הדדית, עזרה הדדית. להגיע למצב שהם ממש יהיו כאחד. כמנגנון אחד כך, מחוברים, שכאילו שהם אחד. מה שקורה באחד, מיד יש תגובה בכולם, והם עושים את ההשלמה כלפי אחד ההוא, וככה כולם כלפי כולם.
אבל אומרים שמיעוט רבים זה שניים. הדדיות זה משהו שדורש שני גורמים.
מיעוט רבים זה שניים.
אז למה אברהם עצר בעשר? למה אתה אומר שעשר זה המינימום שיכול להתאים למערכת הזאת?
השאלה שלך היא יפה מאוד. היא אומרת כך, אם אדם יכול להביע את מידת ההשפעה שלו, אז מספיק לו מישהו אחד שהוא מביע את ההשפעה שלו, כלפי אחד. אבל כדי ללמוד תכונת ההשפעה בצורה המושלמת.
מה זה תכונת ההשפעה?
תכונת ההשפעה שאני מרגיש חיסרון שבזולת ועומד למלות אותו.
מה חסר לו?
כן.
אוקיי, אז כדי להרגיש מה חסר לזולת אנחנו חייבים להיות מינימום עשרה?
כן.
למה?
כי אז אני באמת מרגיש את אני כי בזה אני משיג כוח השפעה. אני לא יכול, אם יש לי כוח השפעה לבטא אותו כלפי הזולת, מספיק לי אחד.
אוקיי.
אבל אם אין לי כוח השפעה לרכוש אותו, אני צריך רק במניין.
זאת אומרת, זה לא מקרה שהוא עצר בעשר, גם המושג של מניין הוא מצביע על מינימום של עשר, זאת אומרת,
כן.
יש פה איזה...
לא, כי העניין הוא איך, האם הם יכולים לרכוש כוח השפעה, האם יש בהם תקווה, האם יש להם סיכוי להגיע להשפעה, כי כל הטבע הוא משפיע, וצריכים להגיע לאיזון לזה. יכולים הם או לא, להגיע למידת ההשפעה אפשר רק אם אתה נמצא במניין. ואז אם יש לך מידת ההשפעה, אתה כבר כלפי כל אחד, כמו כלפי כל שכן, יכול להיות במיעוט רבים שניים, כבר להיות משפיע.
מה זה הסיפור הזה שאברהם שמע מתעקש עם אלוהים, כאילו עושה איתו ביזנס? זה גם קצת משפיע להתייחס ככה לאלוהים. איך הוא מרשה לעצמו? כאילו קצת חוצפה כזאת, לא?
זה לא חוצפה. זה אומר על... יש על זה פירושים, אבל שבאמת לא צריכה האנושות לחשוב על התיקון הכללי, אלא מספיק לה להגיע במניין קטן של עשרה ולפתח כוח השפעה, וזה מספיק כדי להציל את כל האנושות, כמו כל הסדום.
זאת בדיוק השאלה הבאה שלי. למה אברהם הרגיש ככה בביטחון? כי מורגש שם משהו בביטחון ככה, בא וזה וזה. למה הוא הרגיש שאם כן יהיו עשרה שהולכים לכיוון טוב, אמרת קודם, אפילו אם אין להם כוח להיות טובים, אבל יש להם נטייה לטוב, יש תקווה, כמו שאתה אומר, יש תקווה כן. שפעם יצא פה משהו טוב. למה הוא חשב שאם הוא יביא מאזניים וישים עשרה ששואפים לטוב מול כל העיר שהשיא הפשע והרשע, כמו שדיברנו עד כה, אלה שוקלים יותר. מה הוא ראה שאנחנו לא רואים? שהוא הבין שזה יותר מזה.
כי ההם לא מתקדמים.
מי ההם?
כל העיר. כל העולם. לא מתקדמים. ואלה רוכשים כוח השפעה, שזה תואם למערכת הכללית. ואז בהתאמה בין המערכת כללית, והכוח השפעה הזה קטן שיש במין האנושי, כבר חלק הזה של מין האנושי, יכול להשפיע על כולם. כי יש בו כוח של כל הטבע. לא כוח היצר הרע שיש בכולם. בכל האנושות, אלא יש בו כוח העליון.
בוא נעשה תסריט של כאילו, בוא נתהק בכאילו.
לא.
בסיפור של סדום לא היו עשרה, ואז אלוהים מחריב את המקום, הופך את המקום. נגיד שהיו עשרה, מה היה קורה? אברהם היה נשאר לגור שם, דרך אגב, או חוזר למקום שלו? אברהם היה מצטרף אליהם? מה? אנחנו משחקים בכאילו.
ללא ספק.
אוקיי, ומה היה עושה איתם?
למה הוא הולך להציל את הלוט?
אוקיי.
הוא היה נשאר.
אוקיי, אז מה הם היו עושים? העשרה הטובים, עשרת הצדיקים שלא נמצאו, אם הם היו נמצאים, מה הם היו עושים בסדום?
כמו עשרה יהודים, מניין.
מה היו עושים? מה היו עושים? אני שואל בפועל, מה היו עושים? אם הם היו
מתפללים?
לא, מתפללים זה, זאת אומרת, רוצים להתקשר לכוח הטבע, כדי לקבל משם עזרה, כדי להרגיש מה זה נקרא להיות בערבות, בהדדיות, בחיבור, ובמידה שהיו רוכשים את הכוחות האלו, היו רואים איך להיטיב לכל העיר.
מה זה בדיוק כוח השפעה שאתה קודם חוזר? זה כוח השפעה, כוח השפעה?
זה, כוח השפעה זה נקרא שאני מתחיל לראות את החסרונות שלך, ואתה לא תוכל למלות אותם אף פעם.
החסרונות הכוונה, מה שחסר לי, הצרכים שלי.
כן, 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 כן. ואתה מיום ליום חסר יותר ויותר, למרות שאתה כאילו מתקדם, אבל ההתקדמות שלך, אתה לא מודע לזה, שאתה בעצם, כמו שכתוב, שאין אדם מת וחצי תאוו בידו.
כן. תמיד רוצים יותר.
תמיד רוצים יותר, ואז אתה תמיד חסר, זאת אומרת.
נכון.
ואני בא, ובכוח השפעה שלי, יכול למלות לך את הכסרונות.
מאיפה יש לך כזה קסם שאתה יכול?
כי אני יכול ללמד אותך איך להיות שמח, שבע, מרוצה, מלא, שלם, להרגיש את עצמו בכלל למעלה מהמציאות הזאת שאתה רואה ומרגיש בכוח האגו שלך.
האינטראקציה הזאת בין העשירייה, זה אינטראקציה שקורית בין צדיקים? זה נקרא עשרה צדיקים?
כן.
במה הם עוזרים? איזה חברה יש להם? אם נעשה זום אין לתוכם.
השפעה דדית. כדי להיות באיזון עם הטבע, הם יודעים בשביל מה ולמה.
מי זה הטבע? זה כל מה שאתה עושה אליו ככה. איזון ביניהם הבנתי, מי זה הטבע?
הטבע מה שאנחנו עכשיו מגלים מתוך המחקר שלנו הגדול, שזה מערכת הכללית דומם, צומח, חי ואדם, ועוד כוחות, שבסך הכל זה כוח אחד, מערכת אחד, מנגנון אחד, שמנהל אותנו כולנו. אנחנו מגלים כל מיני חוקים. תגיד לי, מה זה חוקים שבטבע שאנחנו מגלים? מאיפה הם?
בטבע, קיימים.
קיימים. מה זאת אומרת קיימים חוקים? שיש התקשרות מיוחדת בין זה לזה וזה לזה וזה לזה, לפי איזושהי התנהגות מסוימת. כן?
כן.
בין דוממים, בין דוממים לצמחים, בין צמחים לחי. יש איזה כל מיני צורות התנהגות. וצורות האלו של התנהגות, של התקשרות, הן צורות של הקשר, מערכת הדדית. שמערכת הזאת כל הזמן מחזיקה את עצמה באיזון. משלימה את עצמה כל הזמן. ואנחנו נמצאים בתוך המערכת הזאת. וכאילו לא מבינים איפה אנחנו. ואנחנו מגלים בטבע כל פעם חוקיות יותר ויותר ויותר מורכבת, התקשרויות עוד כל מיני. ועכשיו גם כן במין האנושי בזמן האחרון, אנחנו מגלים גם כן התקשרויות שונות. קשר שונה בין כל חלק וחלק, שבסך הכל זה מערכת. אנחנו בנינו מערכת, נגיד, כלכלה. אספקה של מערכת מסחר בינלאומי, כן, כל מיני כאלה מערכות. יש לך מלא. מה מזה אנחנו רואים? שהמערכת שבנינו לא מתקיימת.
אבל יש בה התקשרות, אין בה נתק. למה זה לא מתקיים? לא אמרת, סדום זה לא... נתק, זה לא עובד. בטבע לא... הכל התקשרויות.
אנחנו לא
אז
בסדום.
אז למה המערכות שלנו שהן כן מקושרות לא עובדות?
כי אנחנו לא יודעים איך להתקשר נכון.
זאת אומרת, יש מצב של ניתוק, יש מצב של קשר, ויש מצב באמצע של ללמוד להתקשר נכון. איך מתקשרים נכון?
צריכים ללמוד מהטבע.
איך? מה אפשר ללמוד ממנו? מה נוסחת ההתקשרות הנכונה?
אנחנו צריכים לבנות מניין, כמו שאברהם אמר. אנחנו צריכים להתחיל להתקשר בינינו, במניין, בהשפעה הדדית, איש את רעהו יעזורו, בערבות הדדית, בתמיכה הדדית, בהשתתפות הדדית, באהבה, זאת אומרת שכל אחד מרגיש חיסרון של כולם, ומוכן לעבוד על החיסרון הזה. כך לומדים את החוקים. כי אנחנו לא יכולים ללמוד את החוקים האלה בדרגות דומם, צמח וחי. זה מאוד פשוט. אנחנו לומדים את זה, שהכל מקושר, בסדר, אז מה? איך אנחנו נלמד שאנחנו, איך אנחנו צריכים להיות מקושרים? רק לפי מעבדה שאנחנו עושים בעצמנו. לכן אברהם שאל, לפחות מניין.
שיהיה מה לעבוד.
כן, כי אם יש, כבר יש סיכוי להציל. הסדום הוא דוגמת כל האנושות. זה לא כמו ננווה, כמו כל מיני כאלו.
כן.
זהו. אז אם אין מניין, אין מה לעשות. להפוך.
אני רוצה עוד עיקרון אחד. יש עוד עיקרון אחד מאוד חשוב, שקוראים לו מיטת סדום. במדרש החכמים שם היה כתוב שמיטת סדום משמעותו שזה מקום מאוד קבוע, יש לו אורך מסוים, ושם היו משקיבים את ה... אורחים, והיו ככה, הם צריכים ליישר קו.
כן.
אם הוא היה קצר, היו מעריכים אותו, מותחים אותו, ואם הוא היה ארוך, היו מקצרים אותו.
חותקים אותו,
מה,
כן.
מה זה העניין הזה של אישור קו? מה...
כולם חייבים להיות באותם הכלים, באותם המחשבות, באותם הרצונות, באותם הנטיות. לא יותר ולא פחות. אם פחות, אז אתה חסר. יש לך תביעה אולי כלפי מישהו. אם יותר, אז יש לך ההפך. מה, אלה כולם צריכים להיות אותו דבר.
כאילו יוצרים איזושהי סוג של אחידות מסוימת ש...
אחידות בזה שאנחנו לא רוצים שיהיו לבן אדם נטיות אחד שונות מהשני.
כי אם יש אחד שונות מהשני, זה אומר שהם צריכים כאילו...
אנחנו נולדים כולנו בטבע שונה.
כן.
סדום אומר... אנחנו חייבים לעשות כך שלא תהיה טבע שונה. כולנו אחד. כמו אחד. כמו זומבים. זה הכל.
ואז אין מקום להשלמה בעצם.
אין בכלל. מקום להשלמה. גם זה אחד מהתנאים, שאז אנחנו, כל אחד הורס את הנטיות הטבעיות שלו, ואין אין אחד לא דומה לשני. כולנו עם פרצוף כזה אחד. למה? אז אין לך למי להשלים ואין לך ממי לקחת. כולם אותו דבר.
יש פה איזה עיקרון שהוא מאוד משמעותי, כי אני חושבת שעד היום גם אנחנו כחברה, כאילו יש לנו איזה נטייה ואולי אפילו פחד שבחיבור או ב...
את רואה צפון קוריאנים?
כן.
איך כולם כאלו מרובים?
כן, מרובה.
כך ברוסיה גם כן רצו לעשות פעם מבני אדם. זהו, כי זה הצורה הטובה ביותר ככה. לחברה כזאת. זהו. כולם, אף אחד לא יותר ואף אחד לא פחות, כולם שווים. אצלם שווים לפי הנטיות של הטבע אפילו רוצים שיהיו שווים. לא שיהיו שווים שכל אחד ייתן כמה שמסוגל לשני, מקסימום שכל אחד נותן משני, לכל אחד מקסימום אחר ובאופי אחר. אז זה נקרא שכולם שווים. לא. הם רוצים להיות שווים ביסודות שלהם. כי זה שאנחנו לא שווים מצד הטבע, זה נותן לנו הזדמנות להשלים זה את זה, להיות בקשר בזה עם זה, והם לא רוצים את הקשר. את יודעת לצייר ואני יודע מוזיקה, אז אני בא אלייך עם מוזיקה ואת באה אליי עם ציור. לא, אין לו מוזיקה ולא ציור, לכולם אותו דבר. זאת אומרת, חייבים לחתוך אפילו אותם הנטיות הטבעיות, שנבנו בנו כדי לגרום לקשר.
זאת אומרת, במציאות שלנו, במערכות היחסים שלנו, כשאנחנו מסתכלים באמת על זה, זה נראה כאילו שאנחנו מייצרים איזושהי קוביה מסוימת, ובתוכה אנחנו כאילו מקצצים כנפיים לאנשים.
כן.
יש איזה ביטוי כזה שאומר, זאת אומרת, אל תחשוב לי יותר מדי, אל תהיה לי יותר מדי, תחשוב בצורה סגורה. עכשיו, אחד הדברים, למה אני מעלה את זה?
אנחנו לא, אנחנו לא... נוטים בזה בחברה הנורמלית, המודרנית, נורמלית בגרשיים. גם כן. לכולנו, ככה, זה, כל, הכל במשבצות.
נכון, גם יש לנו קושי לפעמים לקבל את האחר, כי אם הוא שונה או שהוא אחר, אז יש קושי בעניין הזה.
אז זה רק בתנאי שלא משתוקקים לחיבור. כי אם משתוקקים לחיבור, כבר יש לנו רווח כל אחד מהשני, במה שכל אחד מצטיין.
אז בחברה שרוצה באמת להתחבר, אז דווקא מעודדים את המגוון הרחב הזה?
בטח. אז כולם מרוויחים. כולם מרוויחים. בטח.
ואז איך זה בא לידי ביטוי? זאת אומרת, מה זה אומר ש...
אם כולנו מחוברים, אז יש לי תכונות ויכולות של כולם. הם יודעים יותר ממני מה שחסר לי, כל אחד מהתכונה שלו, ובא ומשלים לי.
עכשיו, נניח שזה, איך זה בא לידי ביטוי בחברה, כל אחד, נגיד, יש לו פוטנציאל מסוג אחר, אז במקום להגביל אותו ולתת לו איזשהם מגבלות, להפך, אנחנו כאילו כחברה נותנים לכל הפוטנציאלים האלה ככה להתפתח בצורה חופשית.
וזה מה שבסדום היה אסור.
עוד מוטיב מרכזי שמאפיין את סדום, הזכרנו אותו בתחילת התוכנית, אבל הייתי רוצה שעכשיו נתעמק בו, שאנשים לא יכלו להרגיש שמישהו אחר, שהזולת, נהנה ממשהו על ידם. זאת אומרת, גם כששום דבר ממני לא יחסר, וזה לא פוגע בי בשום דבר ולא עולה לי שום דבר, ובאמת כלום כאילו לא נוגע בי, אבל על ידי יש אפשרות לניצה ליהנות ממשהו,
אסור.
אסור בסדום.
אסור. אנחנו חיים קרוב אחד לשני, כן? זה אתה וזה אני, חיים יחד. אצלי גודל העץ, פתאום עץ הזה נותן לך איזה צל. אתה מתחיל ליהנות מהצל הזה, אתה מביא איזה קורסה, יושב על הדשא שלך, בצל שלי. מה פתאום? אסור לי לתת לך את זה. אתה משתמש בצל שלי.
אוקיי, אז המידה הזאת, זה נקרא מידת סדום. כן. שכאילו אני פשוט לא מסכים בשום אופן שהוא, בלי שזה יזיק לי במאומה, שמשהו טוב יהיה לך ממני.
כן.
אוקיי. עכשיו, הדברים...
איך זה שאני נותן לך משהו? איך זה שאני נותן? אסור לתת.
אבל זה ממש כבר לא אנושי, לא?
איזה אנושי? זה דווקא אנושי. אנחנו בזה שומרים על ה... על 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 המשך החיים שלנו, שאף אחד לא יכול לבוא בטענה לי אף אחד.
זה מה שחשבו בסדום.
כן.
זה כאילו תפיסת העולם.
כן.
אז זה ממש כאילו...
למה? אם אנחנו אגואיסטים, יותר טוב שאנחנו לא ניגע במאומה אחד בשני.
אוקיי, דווקא על רקע הזה, שזה כן. באמת שיא הטירוף.
זה לא טירוף. אני חושב שזה העולם הכי טוב יכול להיות לעומת מה שיש לנו היום.
ככה הרגישו אנשים בסדום?
בטח.
ולכן הם שמרו על זה בכזאת עדיקות?
בטח, כן, הם היו חכמים מאוד. הם הבינו שאחרת הם הולכים להשתמש ברע שלהם, באגו שלהם, ביצרים שלהם, ברע לזולת.
אז אם הם היו כאלה חכמים, למה בא אלוהים והשמיד אותם?
כי זה לא מטרתי.
מה פירוש?
כי על ידי הקיום שלהם לא מגיעים למטרת הבריאה.
שהיא קשר.
כן.
אוקיי. עכשיו, עד כה דיברנו רק רע על סדום. עכשיו בוא נכניס...
לא, אני דיברתי על טוב.
אתה טוב, אנחנו בכל זאת, אתה רואה ככה יותר רחוק.
אני אוהב אותם.
אוהב אותם. מסתבר שאתה לא לבד, זה בדיוק לקחת אותי לדיון הבא. אתה לא לבד שאוהב אותם. היום, אם, ככה לצורך העניין, נגיד שהיינו פותחים מועדון. מועדון טוב, היינו קוראים לו סדום ועמורה. אני בטוח שהוא היה מפוצץ אנשים.
כן.
יפה. זאת אומרת, כל דבר שמשוייך היום לסדום, לעיר החטאים, למשהו, נשמע מאוד, מאוד מושך, מאוד חזק.
במה החטאים? אתה יודע את כמה שקשה לשמור? שאני לא נוגע בך ואתה בי ובשום דבר ובכלום. נתתי לך שאת דוגמה עם הצל של העץ, אז אתה נדם. זה בכל דבר. ציפורים, אוקיי. ציפורים אצלי על העץ. עושים לך איזה מצב רוח מוזיקה, כן?
נעזר אותם ללמוד.
אתה מבין את כמה
ש... כן. אוקיי, בסדר, בוא רגע נשים אותם בצד. בוא נקפוץ לחיים שלנו היום.
כן.
איך יצא בהתפתחות האנושית שסמל הניתוק והרוע, כמו סדום ועמורה, היום נתפס על ידינו כמשהו מאוד מאוד מושך. אתה רואה, אפילו שאנחנו מדברים על זה, כבר עולה לך חיוך על הפנים. סדום ועמורה, עיר החטאים, נשמע לי מקום אטרקטיבי, אם היינו פותחים כזה מקום, הוא היה מפוצץ באנשים. מה מושך אותנו בכל העניין הזה של סדום ועמורה? מה יש בזה שזה...
נתנו לזה פירוש לא נכון.
מה הפירוש שאנחנו נותנים לזה היום? היום עיר, נגיד ביטוי כמו עיר החטאים, כן? עיר החטאים. אם היינו היום פותחים עיר החטאים, היא הייתה מקום ראשון בתיירות בעולם.
אני לא יודע, הייתי בהרבה מקומות בעולם, הרגשתי הרבה יותר גרוע מה שהייתי מרגיש בסדום. בסדום, אם היה קורה משהו, באמת הייתי גוסס ברחוב.
כן.
זהו. אבל אם היה לי טוב, בבריאות, בכסף, בכל מיני דברים, כן? לא הייתי אף פעם מרגיש פחד, חוסר ביטחון, אף אחד לא היה מזיק, אף אחד היה לא נוגע, אף אחד שום דבר.
אז אתה אומר שזה בעצם פירוש לא נכון, שאנחנו נותנים לביטוי הזה של סדום ועמורה.
כן, כן. הם לא רוצים שום אורחים. אל תיגע בי, אני לא נוגע בך. זה דבר מאוד מאוד לא פשוט. זה פילוסופיה שלמה של תפיסת העולם, תפיסת החיים, בהבנה של הטבע האדם. שלא כדאי לנו להשתמש בטבע שלנו. הם היו עובדים על לעצור את עצמם מלגרום רע לשני. זה היה אסור. טוב כן, אסור לגרום. וגם כן רע. כי לא יכול להיות אחד בלי לא שני.
כן, אז יש פה הבחנה מאוד מעניינת. אני באמת רואה עד כמה הנטייה שלנו לפרש את המונח הזה בצורה...
מה בעצם אברהם נלחם איתם? אברהם נלחם איתם כי הוא טען שאין רע. שכל רע שמתגלה זה כדי שאנחנו נתעלה מעליו ונתחיל להתייחס טוב לזה לזה. שרע זה רק גילוי של חוסר הטוב.
מה? איבדתי אותך. סדום אמרו ניתוק. מוחלט הכי טוב, הכי בריא.
כן.
נתק מוחלט, כן. שלום על ישראל.
בא אברהם.
מה אומר?
צריכים לעשות טוב לכולם.
להתקשר בטוב.
כן. זהו. מה הם אומרים? נגיד. הם אומרים, אנחנו לא מתקשרים אחד לשני. כי אנחנו
נקודה.
רעים. כן, אנחנו רעים, אנחנו לא רוצים לגרום רע לזה לזה. ולכן אנחנו לקחנו על עצמנו כף ההתנהגות כזאת. לא להיות בקשר זה עם זה. אם נתחיל בקשר, קשר יהיה רע. אתה מסכים, אברהם? מסכים. זה הטבע. אז למה אתה הולך עם התיאוריה שלך? מה הוא אומר להם? אין רע בעולם. אלא כל הרע זה להראות לנו איפה צריכים לעשות טוב. כי גישה שלו לתיקון, והם לא ידעו, אין להם את התורה הזאת של תיקון, חינוך האינטגרלי, מה שיש לאברהם. ולכן אצלם זה כל הגישה הזאת, בוא נתחיל להתייחס טוב, להרוס אותה. מזה יהיה לך רק רע. אתה יכול לדבר היום עם הרבה אנשים בעולם, דתיים וחילונים. דווקא עם דתיים תנסה ותשאל. והם יגידו לך, הכי טוב זה לחוט וזה לחוט וזה לחוט וזה לחוט. הרבה מחלקות, הרבה כל מיני...
פלגים.
כן, 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 כן. למה? כל אחד לחוט זה יותר טוב.
בתוך מערכות היחסים שלנו באמת, אז הנושא הזה של חיבור ופילוג,
נו.
זה, אני ככה, אני מנסה לחשוב על התציירת, זה פתאום מצטיירה לי איזה תמונה, אבל ככה היא פתאום קיבלה צורה אחרת. בוא ננסה משהו אחר. נניח והייתי צריכה ללמד, נכנסת לכיתה של ילדים, ואני צריכה ללמד אותם עכשיו שיעור על סדום ועמורה. מה אני מלמדת אותם? איך אני מלמדת אותם? מה זה סדום ועמורה עבור ילדים? או,
זה משהו אחר. אז את מלמדת אותם רק חיבור. במידה שהם לומדים חיבור ביניהם, הם מתחילים לראות טוב ורע, ואיך להתגבר עליהם. זה בתנאי שיש לך שיטת החיבור, מה שלא היה לסדום, ואת באה עם הכוח הזה של הטבע, התקשרות עם הטבע הכללי, שאת יודעת שבמניין אנשים, שאת יכולה לגרום להיווצרות הכוח השפעה הדדית. לכן אברהם נתקע בעשירייה והרים ידיים. זהו. אבל אם אין לך את העשירייה הזאת, שמוכנים, אם אין לך אברהם שיכול ללמד את שיטת החיבור, אז סדום בעצמו זה דבר יותר טוב.
אם הייתי מביא אותך, אני רוצה להמשיך את השאלה של ניצא, אם הייתי מביא אותך היום לכיתה של ילדים בבית ספר, אני יודע מה, בהטיבת ביניים, בתיכון.
כן.
ואנחנו לומדים את הסיפור של סדום ועמורה, ואתה היית צריך ללמד אותם את הסיפור של סדום ועמורה. איך היית מלמד אותם את הסיפור הזה? מה היית מדגיש? מה התובנות שהיית רוצה שהם ירכשו ממנו? אם אתה צריך להעביר, נאמר, תצייר כיתה של תלמידי תיכון, שאתה בא ללמד אותם את סיפור סדום ועמורה, כדי, לא רק מבחינה היסטורית, כדי להפיק מזה לקחים לבניית חברה של כמו משפחה אחת. מה, איך היית מלמד אותם?
כדאי להיות בניתוק זה מזה, ממש בניתוק זה מזה, קודם כל, א', ב', מעל הניתוק, לבדוק איך אתה מתקשר לזולת, האם אתה יכול להתקשר לפי היסודות של חינוך האינטגרלי, ואז להפעיל את הקשר. ואם לא, תחזור לסדום ועמורה.
זאת אומרת, עדיף להישאר בניתוק, אם אין לך איזושהי גישה נכונה לאיך להתחבר נכון?
כן.
כי אז למה? כי זה יכול להיות ארסני יותר? אם אין לי את הגישה, זה יכול להיות ממש גישה קטלנית וארסנית.
זה כן ולא, כי אין רע בלי טוב, אני לא יכול, אבל אם הוא נותן לי רק דוגמה ספציפית מה לעשות, אז אנחנו כן ככה פועלים, אנחנו רוצים לבודד בין המתקוטטים, אבל בעצם אנחנו כבר נמצאים במצב שאנחנו עם גישה של התיקון יכולים לגשת בכל מקום, רק שוב, העולם שהתקדם, מסדום ועמורה, הוא התקדם כל הזמן לרע יותר ויותר ויותר, עד שעל ידי גילוי הרע, אנחנו נהיה מחויבים, כן, לעשות תיקונים ולהגיע לטוב. אבל בעצם כל ההידרדרות מסדום ועמורה, זה יותר גרוע מהסדום ועמורה עצמה. רק אי אפשר, מה אברהם אמר, אולי אפשר לתקן מהם משהו, אם לא, שידרדרו. לא. זה בעצם, לכן אנחנו נמצאים בהתפתחות, בחיים יותר גרועים מסדום ועמורה, אבל ההתפתחות הזאת, אמנם שהיא גרועה, היא מביאה אותנו דרך הכרת הרע, ועשה טוב.
סופה של סדום עיר החטאים, בזה שמומטרים עליה גופרית ואש מן השמיים, וסדום נהפכת.
כן.
מה זה אומר?
נו, אני לא יודע איך להגיד, להביע את זה בצורה...
מה זה שסדום מתהפכת?
מתהפכת שבסופו של דבר, על ידי התיקון כזה שנקרא, נגיד...
אש וגופרית מהשמיים.
אש וגופרית מהשמיים, כן. אני לא יודע איך לבטא את זה. היא מתהפכת לטוב. היא מתהפכת שאפשר שיצא ממנה טוב. אבל רק על ידי ההשפעה כזאת גדולה של הדינים עליהם.
מה מתהפך, אם אני בודק את התוצאה ולא את התהליך, מה התהפך בתפיסה?
שכן אפשר להגיע לקשר עם הזולת, שהקשר עם הזולת הזה יגרום טוב לכולם. לא בזה, על חשבון זה. סדום היו חכמים, הם היו אומרים, אני לא רוצה ממך שום דבר, גם אתה לא רוצה ממני, אל תרצה ממני שום דבר, כי בזה בטוח אנחנו מנצלים זה את זה. עכשיו, אם יש לנו אפשרות, בהתהפכות הטבע שלנו, להשתמש נכון זה לזה שכולנו נהנים, איך כולנו נהנים? כי כולנו מקושרים במערכת אחת, במערכת אחת לא נקרא שאני לוקח ממך או נותן לך. במערכת אחת נקרא שכולנו משמשים לכולם. במידה שאני לוקח ממך, אני לא לוקח ממך, אני גם נותן לך. אני נותן לך הזדמנות לתת, זה כמו בגוף אחד. שכל הזמן נמצאים במטאבוליזם הפנימי הזה,
בחילוף החומרים.
חילוף החומרים. אתה מבין? ולכן רק בתנאי שאנחנו נמצאים בכאלו קשרים בינינו, אז אנחנו באמת הופכים את הסדום והמורה לחיים החדשים.
אמן ואמן. תודה רבה לך, הרב לייטמן. תודה, ניצה.
תודה.
תודה גם לכם שהייתם איתנו. נתהפך, מחכים לנו חיים חדשים. כל טוב ולהתראות.